אנחנו התחלנו להתבונן בראשית הנבואה של שמואל, ונראינו שם שני סוגים או שתי קבוצות של קשיים, נכון? קושי אחד זה, נתחיל בקושי השני דווקא, זה שזה לא מסתדר לכאורה עם קוראי אמונה, בעיקר עם הרמב״ם. אנחנו מבינים שנבואה זה ודאות, נבואה זה פגישה עם עולמות עליונים. הקשבה להשם זה להשתחרר לחלוטין מכל הצמצומים של העולם הזה, לחיות במקום אחר, נשגב כזה. ופה נראה שזו חוויה אנושית רגילה, שאפשר להתבלבל מאחד לשני. זה הקבוצה השנייה. הקבוצה הראשונה זה בלי קשר, זה בתוך הפשט, יש פה המון התנהגויות לא הגיוניות. ששמואל, שזה לא באמת, זה נראה לא באמת, כאילו. כאילו מה, בן אדם לא עושה את זה לחבר שלו, בטח בן אדם לא עושה את זה ליהודי מבוגר. הוא מציק ומציק עוד פעם, וגם בתוך ההתנהגות שלו, נכון, בהתחלה הוא רץ, ואחר כך הוא הולך, ואחר כך זה אפילו לא הוא הולך, והוא מסביר לו מה, הנני כי קראת לי. זה נראה כאילו הוא מבין שזה לא אלי, והוא עושה לו דווקא בכאילו, אבל זה לא הגיוני שהוא עושה לו דווקא בכאילו. ולהמשיך את זה אמרנו שבפעם הראשונה היו שני שלבים, נכון? זה לא שלוש פעמים, שני שלבים. השלב הראשון אומר לו הנני, ורק אז הוא רץ, ובשלב הראשון אולי הוא לא אמר את זה לאלי בכלל. זוכרות הם בעניינים? בשלב הראשון אומר הנני, ורק אז הוא רץ. ויכול להיות שבשלב הראשון, תראו, שמואל לא משקר, זה בכלל לא נושא לדיון. הוא לא משקר. יש פה איזה מאבק פנימי, אני חושב, מאוד מאוד גדול. בפעם הראשונה הוא ענה כמו שצריך לענות, אנחנו נראה את זה בכל מיני מקומות, הוא ענה כמו שעונים, אם אלוקים יקרא לך, אז תגידי לו הנני, בסדר ככה כתוב. רש"י אומר על הנני, איפה כתוב הנני? כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם בעקדה, ויאמר השם אל אברהם ויאמר הנני. אז רש"י אומר, כך היא ענייתם של חסידים, חסידים ככה עונים, הנני. הנני לשון ענווה, הנני לשון זריזות. יעקב יקרא ליוסף ללכת לראות את שלום אחיו ורואים בשכם, אז יוסף יגיד לו הנני. והקדוש ברוך הוא קורא למשה בסנה, ויאמר משה משה ויאמר הנני. אז בכל המקומות האלה אומר רש"י, כך היא ענייתם של חסידים, חסידים רואים הנני. וזו התשובה הראשונה ששמואל ענה, כשאלוקים יקרא לך בעזרת השם תגידי לו הנני. אבל אחרי זה הוא פתאום מעביר את זה, הוא לא רק שולח את זה לאלי, הוא מחליף את המילה, ככה הזכרנו פעם הקודמת, נכון? במקום להגיד הנני, הוא אומר הנני. שתי הבדלים, זוכרות, הדגש בנון?
מי אומר את זה?
הפשט של הפסוקים. שמואל ענה ארבע פעמים לאלוקים. בפעם הראשונה אומר הנני, ואז וירוץ ויאמר אל אלי, הנני כי קראת לי. ואז הוא רץ עוד פעמיים לאלי, הוא לא רץ, הוא הולך עוד פעמיים לאלי ואומר לו הנני כי קראת לי. כי קראת לי זה אומר שהוא לא לגמרי משוכנע, נכון? שהוא מרגיש צורך להסביר לשמואל, לאלי, למה הוא בא אליו. זה גם בתוך תוכו, באיזה מקום עלום ונסתר בתוך תוכו, הוא יודע שזה לא אלי. זה לא הגיוני בעיניכם, לאט לאט זה יהיה הגיוני. יש דברים, מישהו קרא לי ואני לא רוצה, יש הכחשות, נו. יש דברים שמבהילים אותנו, יש דברים שמפחידים אותנו, יש דברים שההשלכות שלהם הן מאוד מאוד קשות. ולכן אנחנו מעדיפים להגיד שזה לא היה. שמואל הוא לא מתוסבך, הוא לא פחדן, אל תדאגו, זה בכלל לא הכיוון והמנגינה שלנו. הכיוון והמנגינה שלנו הם אחרים לגמרי, אבל אני בינתיים מנתח את ההתנהגות. הוא אומר הנני, צרה ודגש בנון הראשונה, וכשהוא מדבר עם אלי, הוא אומר לו הנני. מה ההבדל ביניהם? על זה שאלנו מה ההבדל ביניהם. להגיד הנני זה מילה שמורכבת משתי מילים. למה יש דגש בנון? כי זה תשלום. מכירות תשלום דגש? היו שם שתי מילים. היה הנה אני. ואת הנה אני חיברנו למילה אחת שקוראים הנני. בניגוד למילה הנני, שהיא מהתחלה מילה אחת. מה ההבדל בין הנה אני להנני? הנני מוכן ומזומן הם שאנחנו אומרים. מתי אומרים הנה אני? הנה אני, מתי אומרים הנני? אני חושב למה אברהם אומר לאלוקים הנני, ויוסף אומר לאלוקים הנני, ומשה אומר לאלוקים הנני, בשלושת המקרים האלה הם הולכים לשליחויות מאוד קשות. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ללכת לעקוד את בנו. ואברהם יכול להגיד לו, הנני, הנני זה, מישהי פה הסבירה נורא יפה בשיעור הקודם, הנני זה כלי לשליחותך, אני מחוברת, מה שתגיד לי, אני עושה, אפילו אם זה ידרוש ממני מחירים הכי יקרים שבעולם. הנני מוכנה ומזומנת. אבל הנני זה משהו הרבה יותר עמוק אני חושב. גם השם אומר למשה להוציא את ישראל ממצרים, זה לא פשוט. וגם יעקב שולח את יוסף לראות שלום אחיו, והם ינסו לרצוח אותו, ואחרי זה ימכרו אותו לעבדות. זה לא כל כך נחמד, אתם יודעות, לא תמיד שולחים אותך לקנות קצפת עם תותים. ובכל אופן אומרים, הנני. וההבדל בין הנני להנני זה הנה אני. איך נסביר את הנה אני? הנה אני זה, 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 זה לא אני מוכן להימחק בשביל זה. זה. חיכיתי כל החיים לזה, זה הנה אני. זה אני. כששומעים קול שקורא לך, יש קולות שאת אומרת, שמו, זו משימה כל כך חשובה, שאין ברירה, אני מוכנה מול הנצח, אני כל כך קטנה מול הנצח, איך אני מוכנה לשלם את המחיר, לתרום את התרומה, למסור את נפשי על, על דברים שהם יותר גדולים ממני. אבל אינני, זה בדיוק הפוך, אינני זה אני. זה אני, זאת אומרת, זה לא למסור, זה לא למחוק את עצמי, לא להתבטל, בדיוק הפוך. זה החיים שלי. אלוקים שומע, אברהם שומע את אלוקים, קורא לו לעקדה, והוא לא רק מוכן במסירות נפש. הוא שומע, זה לא באוזניים, אתם מבינות, זה הלב שומע. הלב אומר, בשביל זה נולדתי, זאת פסגת חיי. אני חי את זה, אני מזדהה עם זה, אני לא מוכן למסור, אני לא מוסר את הנפש בכלל. כל החיים שלי בלי זה היו משעממים. זה הרגע, זה כל כולי, אני שם. הנה אני, כן. נכון שזה יכאיב לי מאוד, נכון. נכון שזה יתבע ממני קורבנות לא פשוטים בכלל, בכלל, בכלל. אבל אני לא חזק ומצליח, אני שם, אין פה מה לדבר. נכון שיכול להיות שאני אמחר לעבדות, ויכול להיות שאני צריך לעקוד את בני, ויכול להיות שאני צריך ללכת מול פרעה. נכון, אבל סוף סוף גיליתי את טעם החיים שלי. את יודעת, כשאלוקים מדבר איתך, כשאני מדבר איתך ואני קורא לך, אני רוצה לבקש משהו, את עוד לא יודעת מה אני מבקש. אז אני קורא לך, את אומרת, אני מסכימה, לא מסכימה, כן, מה אתה רוצה? כשאלוקים קורא לך, אנחנו מכניסים את זה לתוך מילים, נכון? אבל זה לא בדיוק מילים, אלוקים לא צריך הברות בשביל לתקשר איתך. שאמרנו, כשאלוקים קורא לאברהם לעקדה, אחרי זה הוא צריך להסביר את זה בתוך מילים, אבל נוצר קשר עם אמת, קשר של חיים. במילה הראשונה, באברהם, בשמואל, במשה, ביוסף, נוצר קשר כזה, של האדם עם, 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 עם נשמת הבריאה, אני חושבתם שישראל שקדמה לכל. ואז אברהם חי כבר את המדרגה של העקדה. ויוסף ומשה חיים את המדרגה של כל מה שיהיה בהמשך. וזה משה אומר בטח, הנה אני, אני עוד לא יודע מה תגיד לי. אני יודע שזה אני שומע פה משהו, שומע זה משל, נכון? אז בפעם הראשונה ששמואל שמע את אלוקים, הוא אמר לו, הנה אני. אתם זוכרות, הוא שוכב בהיכל השם, נכון? שכיבה מחשבאית, כך אומר המלבים. הוא באמת שוכב בחוץ, אבל כל החיים שלו הוא חתר לנבואה, כל החיים שלו הוא חלם על נבואה. הוא התמסר, מה הוא לא אמור? ופתאום זה הגיע. והוא צועק, הנני. ואז הוא נבעל מאוד. אנחנו ננסה להבין מה מבעיל אותו. הוא אומר, זה לא אלוקים. זה לא אלוקים דיבר איתי. והוא רץ לאלי, והוא אומר לו משפט שנשמע טיפשי כביכול, אבל הוא לא טיפשי, הוא אומר לו, אלי, אני אגיד, תעשה טובה, תגיד שזה אתה. הוא אומר, הנני, קודם כל זה לא הנני. זה אני מחוק אליך, כך הוא אומר לו. וכי קראת לי זה, שוב, זה ליבה לפומיה לא גליה, זה שערות נפש אדירות, שלא מאפשרות לך לנסח בבהירות את מה עובר עלייך. הוא אומר, אלי, תגיד שזה אתה. הוא רץ, כשאת רצה למשהו, את רצה מנקודה א' לנקודה ב', יש שתי אפשרויות להסביר את זה, נכון? כשאת רצה מנקודה א' לנקודה ב', יכול להיות שאת רצה לנקודה ב', ויכול להיות שאת רצה מנקודה א'. זאת אומרת, האם את משהו בנקודה ב' כל כך מושך אותך, או משהו בנקודה א' כל כך מרחיק אותך? אנחנו לא יודעים למה את רצה. שהוא רץ אל אלי. כתוב שהוא רץ אל אלי. אז לא היה לו רע. כשהוא שמע את אלוקים היה לו טוב, הוא אמר הנני, אבל פתאום הוא בורח אל אלי. נכון, הוא צריך איזה חיבוק של אלי. הוא אומר לאלי, תעשה טובה. שוב, הוא לא אומר את המילים, תעשה טובה. אבל הוא אומר, ענייני, תגיד שזה אתה, אלי, תגיד שזה אתה, בבקשה. הוא לא אומר בבקשה, אבל זה כאילו, בתת מודע שלו מתחבא. למה? למה כל זה? למה שהוא יגיד את זה? למה? זה נמצא בתוך הפסוקים. בואו, אתם צריכות לפתוח עכשיו את הפסוקים. הפסוק הראשון בפרק ג'. תגידו לי, תפשט, תפשט הכי פשוט, מה כתוב בפסוק הראשון בפרק ג'? זה כתוב גם בפרק ב'. איפה? בפרק ב' פסוק י' א'. תפתחו אם יש לכם. הפסוק הראשון בפרק ג' אומר ככה, והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי, ודבר אדוני היקר בימים אין חזון נפרץ. שבע המילים הראשונות בפסוק א', מה הכוונה שבהן? זה שכפול של פסוק י' א', והנער היה משרת את אדוני את פני אלי הכהן. מה הכוונה? אתם רוצות להסתכל? משרת את השם לפני אלי. מה הכוונה במילים? בעברית. את קוראת עכשיו את הפסוק הזה פעם ראשונה בחייך. את מבינה שם משהו?
זה משמע שעושה את זה בשביל
אלי. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. את רוצה לתרץ כבר משהו? כן?
זה נשמע
תמוע. אז מה תמוע? מה מוזר בפסוק? שכאילו?
שכאילו עושה
לפני אלי. לפני אלי הוא משרת את השם. אבל כשהוא לא לפני אלי, הוא לא משרת את השם. כן? ככה זה נשמע? משהו מוזר בפסוק הזה, נכון? והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, יש כמה מוזרויות בפסוק הזה. מוזרות אחת זה שמה, הוא עושה את זה רק לפני אלי? אם אלי לא שם, אז הוא לא משרת? זה לא יכול להיות שזה הפירוש, נכון? מה, הוא משחק אותה? הוא רוצה שאלי יחשוב על דברים טובים? זה לא מסתבר, נכון? מה עוד קשה להבין בפסוק הזה? את פעם ראשונה עכשיו בחיים שלך, את קוראת סיפורים, את רוצה להבין אותם, בסדר? תתחיל לקרוא את פסוק א'. מה כתוב שם? בואו נשאל שאלה יותר קשה. חמשת המילים הראשונות של פסוק א', מה כתוב שם? והנער שמואל, אתם מבינות? כן, נער שמואל. משרת, אתם מבינות? את השם, אתם מבינות? איך משרתים את השם? מה הוא עשה? מה הוא עשה לשם? הוא הכין לו כוס תה? מה, הוא כיסה אותו? איך משרתים את השם? מה זה לשרת? לשרת זה לעזור, לסייע, נכון? הנער שמואל עוזר להשם? מסייע לו? יש מגזר השירות הציבורי, נקרא לזה ככה, נכון? לתת שירותים. את הולכת לדואר, את מצפה לקבל שירות, נכון? או שלא, נניח. אבל מה הכוונה? הנער שמואל משרת את השם. בואו נחזור לפרק א', לפרק ב', סליחה, פסוק י' א'. וילך אלקנה רמתי על ביתו, והנער היה משרת את השם, עוד פעם, הוא היה משרת את השם. שמואל הנער נשאר במשכן, והוא משרת את השם, את פני אלי הכהן. יש הבדל בין הפסוקים, נכון? שם כתוב את פני, ופה כתוב לפני. מה הפשר של ההבדל? לא צריכות למצוא תשובה, אבל תנו איזה דקה, או חצי דקה, תנסו לחשוב מה לא מובן פה, כי רק אם תשתכנעו שמשהו לא מובן פה, ותסכימו לקבל את התשובה של חז"ל. הוא משרת את השם לפני אלי, הוא משרת את השם את פני אלי. משרת את השם את לפני אלי, זה נראה כאילו כשהוא לפני אלי הוא משרת את השם, כשהוא לא לפני אלי הוא לא משרת את השם. נכון? שזה נשמע לא טוב אמרנו מקודם. שזה נשמע כמו... כמו מה זה נשמע? כמו העמדת פנים. עכשיו מה כתוב בפרק ב' פסוק י' א'? תקראו, פעם ראשונה בחיים, אולי זה באמת פעם ראשונה בחיים, יש מצב? לא משנה, כאילו. סתם בעברית, מה כתוב שם? פסוק י' א', והנער, שמואל משרת את השם את פני אלי, מה הכוונה? תחליפו את השם, תשימו דברים אחרים, במקום השם ואלי תכניסו שמות אחרים, בסדר? קחי שתי שמות של חברות. והנער שמואל היה משרת את, איזה שם אין פה? הנער שמואל היה משרת את גילה, את רינה. ככה כתוב שם, נכון? את רוצה כבר לתרץ, אבל אני קודם רוצה להגיד מה לא מובן. מה הקושי? את מי הוא משרת? תחליטו. סגרו על עצמכם. את גילה או את רינה? מה זה פעמיים? או וב שיהיה. הנער שמואל היה משרת את גילה ואת רינה. את השם ואת... את פני השם? פה כתוב לפני השם, ופה כתוב את פני השם, נכון? לא, לא כתוב לפני השם. את השם, את פני אלי הכהן. לא לפני, לפני זה כשהוא רואה, נכון? ואת פני אלי הכהן, מה זה לשרת את פני? מה פירוש המילים לשרת את פני? אני משרת את פניו. וגם כן משהו דומה לפניו, קצת עברית משובשת, נכון? אבל קודם כל אמרנו את גילה את רינה. אז ככה מדברים בעברית? ככה לא מדברים בעברית, נכון? זה לא ברור. מתי מדברים ככה בעברית וזה יוצא ברור? תנו לי דוגמה אחרת. מתי אומרים את, את, וכך נכון לדבר? זה אותו אחד, כמו למשל. והנער שמואל היה משרת את גילה, את רינה, את בנות המדרשה. נכון, קוראים לזה? פסוקית תמורה, נכון. שמים פסיק ביניהם, זה תמורה. והוא נסע לירושלים, עיר הקודש, בירת ישראל, נכון? עיר הקודש, בירת ישראל זה ירושלים, זה אותו דבר, נכון? והנער שמואל היה משרת גילה את רינה, הבנות שיושבות בפינה, שזה אותו דבר, נכון? אז תקראו עכשיו את הפסוק, פרק ב' פסוק י"ד. זה מה שרצית לומר? תסבירי. לא רצית לומר. אמרת בלי שרצית. אז מה הפשט של הפסוק בפרק ב' פסוק י"ד? ואנה שמואל משרת את השם, את פני אלי הכהן. מה הכוונה? אלי הכהן זה השם. יכול להיות? לא יכול להיות. אבל בכל אופן, בואו נתעלם מזה. שזה לא יכול להיות. הנער שמואל היה משרת את השם, פסיק, פסוקי תמורה, את פני אלי הכהן. יכול להיות שאלי הכהן זה השם? לא מסתדר לכם. יכול להיות שהיה משרת את השם רק כשהוא לפני אלי, וכשלא לפני אלי הוא לא היה משרת. זה לא נראה לכם, כי זה עמדת פנים, נכון? איזה עוד הסבר יכול להיות לזה חוץ מעמדת פנים? איזה עוד הסבר? שמה? איך הוא היה משרת את השם? הוא לא שרת את השם, הוא שרת את אלי. וכשהוא שרת את אלי, הוא שרת את השם. תסבירי. אם הוא משרת את אלי, מה הוא עשה? איך משרתים את אלי? הוא הכין לו כוס תה, נכון? כשהוא הכין לו כוס תה לאלי, הוא הכין כוס תה למי בעצם? לאלוקים. מה הכוונה? זה יוצא פשט הפסוק, נכון? בשביל זה הלכתי איתכם לאט, הייתי יכול להגיד את זה בשנייה. כדי לשכנע אתכם שזה מה שאת אמרת עכשיו, זה פשט הפסוק. זה אותו דבר. מבחינתו, לשרת את השם. איך משרתים את השם? לא יודע. אבל איך הוא שרת? הוא שרת את אלי. הוא הכין לו ארוחת צהריים. הוא גם למד איתו, זה גם נקרא לשרת איתו, נכון? הוא עזר לו, תמך בו, סייע לו. אבל המצלמה הייתה רואה ששמואל משרת את אלי. אבל מצלמת לב, אם נמציא מצלמת לב, התנ"ך ימציא מצלמת לב, היה מה היה אומר? הוא משרת את השם. לא, הוא באמת משרת את אלי. אבל בלב את מי הוא שרת? את אלי. אבל הוא משרת את השם. מה הכוונה? למה התכוונת שאמר את זה? אלי הוא התגלות של השם. גם את התגלות של השם. גם הכוס מים הזו התגלות של השם. אז בואו נמשיך את הקו הזה. בואו תגידו אתם את מה שחזל אומרים. אולי תהיו חזל. לא זכרונם לברכה. תהיו זכורות לטוב. כן, אני חושב שהמדרש הזה בסוף יוצא מהפשט. זה, מדרשים לא נופלים על הפשט, הם קראו לאט לאט. חז"ל קראו לאט לאט הפסוקים עד שלא נדמה שלא. מה חז"ל אמרו? אני אגיד לכם מה חז"ל אמרו, להגיד לכם מה חז"ל אמרו? כל המשמש את פני רבו כאילו שמש פני שכינה. זה מה שהגמרא אומרת. כל המשרת תלמידי רחמים כאילו שירת את פני המקום. כאילו, כאילו. אם יש איזה רבנית צדיקה ואת... מכינה לסנדוויץ', כאילו הכנת סנדוויץ', אני הקדוש ברוך הוא, כאילו. איך את יודעת? יודעת איך את יודעת? מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי כתוב בגמרא, איך הגמרא יודעת את זה? כי כתוב את זה פה. אז מי לימד את הגמרא? הנער הזה שקוראים לו שמואל לימד את הגמרא הזה. עכשיו גם אנחנו יודעים, אנחנו יודעים הרבה דברים, נכון? האם כדור הארץ מקיף את השמש או השמש מקיפה את כדור הארץ? מה? אתם יודעות? מה? כדור הארץ מקיף את השמש, את יכולה להסביר לי מאיפה את יודעת את זה? ככה אומרים, לא, יש לך איזה הסבר, את רואה נתונים בשטח שלפיהם את יכולה לבסס את זה? מישהו יכולה לתמוך בטיעון שלה? ככה אומרים, כי מבחינתי הבוקר השמש זרחה והשמש שקעה, נכון? אני נסחף. בתור דוגמה, יש דברים שאת מאמינה, את מאמינה לניוטון, מאמינה לגלילאו, אבל את לא רואה את זה בעיניים. אני מכין כוס תה לרב, אני מכין לרב, אבל בגמרא כתוב שזה כאילו נכנתי לשכינה, לשכינה אני רוצה להכין כוסתי. הרב הזה לא מעניין אותי, אבל דרכו השכינה שווה, נכון? לא, זה לא עובד ככה. אבל נניח, מאיפה עם ישראל יודע שמי שמשרת נתן חמישה פסוקים? מהפסוקים של, של הנער הזה. הוא צעיר, הוא צעיר בהרבה שנים מכם עכשיו המדרשה. הוא עוד לא שם. אז הוא לימד אותנו, אבל מה הפשט? אצלי כשאני עושה את זה, זה כאילו. אצלו זה, מה זה אצלו? זה לא בכאילו. אז מה הכוונה? אז מה הפשט? לא בכאילו. מה הפשט? כשהוא לפני לי, הוא משרת את השם. כשהוא לא לפני לי, הוא לא משרת את השם. מה הכוונה? לא בגלל שהוא עושה פה זאת. לא בגלל זה המדעת. באמת זה ככה. באמת זה ככה. בואו תחליפו את אלי באיזה מישהו אחר. יש איזה צדיק גדול, אתה רואה שהרב זצל היה בא לי פה, בסדר? אז מה היה קורה? הרב זצל היה מעביר פה שיעור. בסדר? ואחרי השיעור הייתם מתפעלות מנחה. נניח. אז הייתה תפילה טובה, אני מניח, נכון? גם השיעור היה לא כל כך מובן, הייתה תפילה טובה. אני מנסה להסביר. אתם זוכרות מה אמר הרמב״ם על מי שמקבל נבואה? שמה קורה לו? שהוא אף לשמיים? זוכרות? אז מה אומר הפסוק הזה? זה נשמע לא ריאלי, אבל זה ככה. שכל פעם שאלי דיבר עם שמואל, אז מה קרה לשמואל? הוא אף לשמיים. הוא אף לשמיים. כן, זה באמת ככה. הרב כותב בידר היקר, בידר היקר זה ספר שאב כתב על חותנו, שיש כאלה שמעבירים שיעורים נורא יפים, אתם יודעות. הם מספרים בדיחות באמצע, ומאוד זרמנים כאלה, והם יודעים מתי לצעוק ומתי לדבר בשקט. והכל מסודר שם ורעיונות מקוריים. עוד שהשיעור הזה עושה לך מאוד טוב. ויש כאלו שהיכולת המילולית שלהם היא מאוד נמוכה. והם מבטא כבד יכול להיות. ולא כל כך זורם יכול להיות. אבל הם צדיקים, 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 צדיקים. צדיקים חבל על הזמן. וכשפוגשים בצדיק, צדיק, צדיק, אז משהו זז בלב, משהו זז בלב. אם את פוגשת מישהו או מישהי, צדיקה, 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 אז לא משנה מה כל כך היא אמרה, משנה שהיא דיברה איתך. ולפעמים מעט מאוד מילים שלה לוקחות אותך ומשפיעות עלייך הרבה יותר משיעורים, חבל הזמן. הרבה יותר משיעורים, וואו, מה זה מצחיקים, ומה זה מסקרנים, ומה זה מפתיעים. כי מה שחשוב זה מי חתום על הצ'ק, מי חתום על השיעור. להעביר שיעור יפה אפשר כל מיני כישרונות, אבל הכישרון שהכי מעניין אותנו זה מה? זה אם דומה הרב למלאך של צבאות. ויבקשו תורה מפיו. דומה, איך אפשר להיות מה? הוא עם כנפיים, הוא עם בגלה על הראש, הוא לא. אבל שיעור כזה שאת מרגישה שהוא הרים אותך מילימטר מעל הקרקע. הוא עשה לך משהו. כל פעם ששמואל פגש את אלי, כל פעם, הוא אף למקום אחר. שמואל פחד פחד מוות מאלי. לא, לא שהוא ירביץ לו. לא שהוא ירביץ לו. הוא פחד כי דרך אלי הוא חוויה בלתי מובנת. אני אעשה להסביר דרך דוגמה אחרת. כתוב על רבי יוסף. רבי יוסף היה עיוור, אתם יודעות? איך אומרים בארמית עיוור, אתם מכירות? סגי נאור. שמעתם פעם את המילה הזאת? סגי נאור? בלשון סגי נאור, נכון? מה זה סגי נאור? סגי נאור זה מספיק, הרבה אור. הרבה אור. הוא עיוור, אז אומרים שיש לו הרבה אור, שזה לעג לרש כזה? לא, חזל לא צוחקים. אז רבי יוסף כתוב עליו, רבי יוסף, אני אגיד בארמית תרגם מיד, רבי יוסף קדעה ושמע כלכראי דעימה, אמר איקו מקמי שכינתא דעתיה, בעברית. כשרבי יוסף היה שומע את הצעדים של אמא שלו, מתקרבים, אז הוא היה נעמד ואמר, אני יקום בגלל שהשכינה מתקרבת. מה אתם יודעות על אמא של רבי יוסף? מה אתם יודעות עליה? כלום. יכול שהייתה צדיקה? מסתבר שהיא מעלה כזה בן, אבל ראינו הרבה שושנים שפרחו בגינות או בשדות של קוצים, זה לא בטוח. הגיוני שכן יכול להיות שלא. רבי יוסף כשהוא היה שומע את הקול של אמא שלו, את הרגליים של אמא שלו, אז הוא היה נעמד. איך הוא ידע שאמא שלו מתקרבת? שערות אחת, כי היה לה איזה צעדים מאוד מוזרים כאלה, נכון? אתה חורקת עם הנעליים, אני יודע מה. יש עוד אפשרות. איך הוא ידע שזה אמא שלו? איך? שמה? עברים מזהים צעדים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מה רצית לומר?
אני לא שומע.
שכינה, תסבירי. הוא מרגיש שהשכינה באה, נכון. איך מרגישים שהשכינה באה? מרגישים טוב. זה כמו שקרבו אל רבי יוסף תנור. נהיה לי חם, איך ידעת אתה עיוור? וואו, איך ידעת? שפכו עליו מים, איך ידעת אתה עיוור? מה התשובה? זו חוויית חיים. כשאימא של רבי יוסף התקרבה, אפשרות אחת שהוא זיהה, אבל אז הגמרא לא תגיד את זה. אפשרות אחת שהוא הרגיש את השכינה, מה זה השכינה? את הקדוש ברוך הוא הרגיש. מי זאת אימא של רבי יוסף? זה בכלל לא מעניין מי זאת אימא של רבי יוסף. זה לא קשור. אימא שלך היא שני בני אדם, בסדר? גם כשתהייתי, את היא אימא, את היא שני בני אדם. בן אדם אחד זה מישהי, באופן בחירי. הם מישהי מחליטה להיות. היא יכולה להחליט להיות נחמדה, היא יכולה להחליט להיות פחות נחמדה. אימא שלך זה אישה אחת. בטח שהיא נחמדה בעזרת השם. אבל זה לא משנה, כיבוד הבאים זה רק לאימא נחמדה. אמא זה אישה, נכון? כן, אבל מה זה אמא בשביל הילדים שלה? ופה, תשימו לב, זה לא תלוי באמא, זה תלוי בילדים. זה לא אומר, טוב, אם אמא שלי היו קוראים לערב זה צהל, אז יכול להיות שזה היה בסדר, הרבנית זה צהל. לא, זה לא קשור. באמא יש גם סגולה. מה זה סגולה? באישה הזאת אלוקים בחר להופיע את הנשמה שהוא נותן לך דרכה. האישה הזאת, שיכול להיות שהיא על הפנים, יש כאלה על הפנים של אמאות. טוב, מקרה שלך בעזרת השם. יכול להיות שאישה אחת היא על הפנים, אלוקים בחר באישה הזאת להופיע דרכה. את, מי זה את? את זה הופעה אלוקית, נכון? את זה נשמה אלוקית. אלוקים בחר להוליד משהו, את ילדה שלו. בדרך שני השותפים האלה, אבא ואמא, נדבר עכשיו על אמא. הוא בחר בה, וכשאת מסתכלת על אמא שלך, את רואה שתי דברים. קודם כל, את רואה מי היא באמת. ואת רואה עוד משהו שאף אחד בעולם לא יכול לראות חוץ ממך. כי בשבילך היא אימא. בשביל כל העולם היא לא אימא. בשבילך, בשביל האחים שלך. את יכולה לראות, זה לא פשוט, זה תלוי בך, זה לא תלוי באף אחד אחר. את יכולה לראות באימא משהו מצד הסגולה שבה. היא לא מסוגלת לראות את זה. אלא אם כן תסתכל על אימא שלה. אבל היא יכולה לראות שם משהו, לראות, לחיות, באמת להרגיש מזה, לקבל מזה כוח. רב יוסף היה מרגיש שהשכינה הבאה. איך מרגישים שהשכינה הבאה? כאילו הוא הגיע לבית המקדש, ככה הוא הרגיש. הוא הרגיש איזה פיצוץ של קודש, של איזו רוממות כזאת. הוא שמע רק את הרגליים, לא היה לה הרבה שכל ברגליים שלה, בכל מקרה, נכון? הוא לא יכל לשבת. הוא לא יכל לשבת. זה לא, זה וואו! הוא נעמד. זה משהו שלוקח אותי למקום אחר לגמרי. כשהייתי אברך במרכז הרב, היה לי חבר שלמד איתי בתיכון והתרחק מאוד 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 מדרך התורה. מאוד. שמרנו על קשר. ויום אחד הוא מתקשר אליי, הוא אומר, חנני, שלום, כאן זרוע, זה היה בלילה, אחד שלא אומר, מה נשמע? הוא אומר לי, חזרתי בתשובה. הוא אומר, מה חזר? הוא אומר, חזר, מתי? לפני כמה דקות. הוא אומר, אתה רציני? הוא אומר, כן, חזרתי בתשובה. והוא גר במקום שלא כל כך חזר לחזור בתשובה, ולא כזה, אז הייתי מבועל כזה, אמרתי, אני הולך על זה. אמרתי, בוא מהר לקראת משה, למרכז הרב. נדבר. וזה, באותו לילה הוא הספיק להגיע, ישן אצלי, בבוקר אמרנו, אתה עובר דירה, לא חוזר לשם. והוא אמר, אני צריך עבודה, אני אמרתי, אתה הולך מחמיר, צריך עבודה, והיה לי עיתון כזה של השכונה. בית חינוך עברים אמרו, אנחנו מחפשים מדריך, הצעת עבודה, אמרתי, לך לראיון. הוא הלך לראיון, חוזר מהראיון כזה מאוהר, מוזר כזה, אני אומר לו, קרא לו מוישה לצורך העניין, בסדר? זה היה לפני 30 וכמה שנים, ועד היום הוא ברוך השם ירא שמיים, קלה כחמורה וחמורה, הוא באמת חזר בתשובה. קרא לו נס, בברק, כמו שיש בראות התשובה בהתחלה. קרה משהו שבום, במקרה הלאל בספר תהילים, ובום, חזר בתשובה. בסדר, אז הוא הלך חוזר, אני אומר לו, איך היה? הוא אומר לי מוזר, התקבלת? כן. הוא אומר, אז מה קרה? אז זה היה ככה, הוא הגיע לרעיון עם איש צוות, איש צוות הוא בוגר, הוא גם לא רואה, גם עיוור. והוא ראיין אותו, והרעיון הוא מוצלח, ואז בסוף הוא אומר לו, טוב, התקבלת, אני מתאים לנו, יאללה, מתחיל להיות מדריך בית חינוך עברי. ואז הוא נותן יד בסוף, אני יודע עכשיו אתם חושבות איך הוא רואה איפה היד שלא נמצאת. אז לא יודע איך, אבל הוא נותן לו יד, כשהוא נותן לו יד, אז איש הצוות, פתאום מתחיל גמגם ואומר לו, סליחה, 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 לא נעים לי, סליחה. אז הוא אומר, מה קורה? סליחה, סליחה, טעיתי, אני לא יודע איזה פשלה, טעיתי, סליחה, ואתה לא מתקבל לעבודה. אז הוא אומר, למה? הוא אומר, אני, הכל אני אשם, סליחה, אבל אתה... אז הוא אומר, למה? בסוף אומר, אנחנו מוסד דתי. אז הוא אומר, כן, אז מה? אז הוא אומר, אז אנחנו מעסיקים רק אנשים דתיים. הוא אומר, כן, אז מה? הוא אומר, ואתה לא דתי. הוא אומר, אני כן דתי. אז הוא אומר, תשמע, אנחנו מעסיקים רק דתיים באמת. אז הוא אומר, אני דתי באמת. אנחנו מעסיקים רק דתיים ששומרים על קלה כחמורה. זאת אומרת, אני שומר על קלה כחמורה, זה נכון. בערך 10 שעות או 12 שעות הוא כבר שומר על קלה כחמורה. אבל זה אמיתי. אז האיש הזה אומר, אז הוא אומר, בחיים שלי דתי לא הולך לי ככה יד. כאילו לא יכול להיות, הוא קיבל אותו בסוף, בחיים שלי. אני עשיתי איזה 1,000 ניסויים, איך דתי לוחץ יד ואיך חילוני לוחץ יד. עשיתי ככה, ככה, ככה. לא הרגשתי אף פעם. אין לי מושג מה הוא מדבר. כי לי יש פתרון מאוד קל לדעת אם הוא דתי או לא דתי. איך? אני רואה יש לו עיגול מבד על הראש. אם יש לו עיגול מבד על הראש, סימן שמה? רבי ארי לוין לפחות, נכון? אם אין לו עיגול מבד על הראש, סימן שהוא אפיקורס, רשע גמור, נכון? נכון? אני מסתכל מבחוץ, תוך שנייה אני יודע מי את, נכון? מסתכל, חצי שנייה אני יודע בדיוק מי את. את כזאתי, את כזאתי, את כזאתי, את כזאתי. למה? אנחנו עיוורים. אתם יודעות למה אנחנו עיוורים? כי יש לנו אור. העיניים שלנו מעברות אותנו הרבה פעמים. העיניים שלנו גורמות לנו להיות שטחיים. כי הרבה פעמים מיד קיבלנו תשובה ואנחנו לא מסתכלים לעומק. אבל אומרים בית חינוך עיוורים, אין עוד הפתרון הזה. הוא לא יכול לבוא לאנשים לעשות להם ככה. אז הוא חייב להסתכל לעומק. ובעומק הוא מזהה הבדלים אחרים בין מי שמאמין בתורה לבין מי שלא מאמין בתורה. לא יודע, לא יכול להסביר לכם מה זה. סגי נאור, אני רוצה להגיד, זה לא בדיחה. שהכל חושך, אז אין לך אפשרות, איך אמרת קודם, מזהים צעדים. גם את יכולה לזהות צעדים, אין לך אוזניים אחרות, אבל את לא עושה את זה, כי את לא צריכה. את רואה, מה הבעיה? איך את יודעת אם היא שמחה? אם היא חייכת, נו, אז מה, נו, יודעת שהיא שמחה. זה שיש פתרונות קלים, זה גוזל לנו הרבה פעמים, לא בהכרח, מבטי עומק. אז רבי יוסף היה המורה, כל המוראים היו עמוקים, אבל הוא היה עוד יותר עמוק מכולם. הוא זה שאמר, אסקי ואיתי בתולה דקופתא דחמרא, אתם יודעות מה זה? לא מכירות את המשפט הזה? אצלנו לא מקבלים במדרשה בלי לדעת את המשפט הזה. טוב, אני אדבר עם ראש המדרשה, שתלמד אתכם את זה. אבל, רטרואקטיבית. אבל רבי יוסף, הוא שומע את אמא שלו, זה נכון לכל אמא. זה לא קשור לאמא בכלל. האמא הזאת יכולה להיות בלי על הפנים, יש כאלה אמאות. אז זה לא משנה. אמא זה סגולה ובחירה, היא יכולה להיות הכי חמודה בעולם, בטח. אבל יש משהו באמא שאת יכולה, את בכלל לא עושה לתורה, את מרוויחה. אמא היא סוג של שער להשם, במהותה, בסגולתה. יכול להיות שהיא אלכוהוליסטית, יכול להיות. אבל יש בה משהו סגולי, יש בה משהו סגולי, שלא קשור למי היא. אמא, ואותו דבר מי, מי שלומדים ממנו תורה, זה גם יכול להיות ככה. כלומר, אנחנו לומדים תורה ממישהו, שלמד 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 תורה ממשה רבינו, שלמד תורה מאלוקים. רב זה משהו דומה. רב או רבנית זה משהו דומה. זה מישהו, הרב, אתם יודעות, רב או כל רבנית, זה אנשים שיש להם חסרונות, אתם יודעות? אין בעולם הזה אדם שאין לו חסרונות, אין. יש כאלה שכותבים ספרים על החסרונות של רבנים. הם אלופים בזה, הם סופר מקצוענים בזה. ויכול להיות שהם צודקים גם, אבל בכל רב, בכל רבנית, יש שתי קומות. סגולה ובחירה, כמו אמא ואבא. הבחירה זה מה שהם שווים. אני מניח שאם בחרתי ללמוד אצלו, אז כנראה אדם רציני. אבל הוא לא מושלם. אפילו משה רבינו לא היה מושלם. אתם יודעות, כתוב, אמרו לו להגיד, לדבר אל הסל, והוא יקה בסלע. אין מושלם, מושלם יש רק אלוקים. אני בחרתי ברב, כנראה לי סיבות, הוא לא מושלם, אבל הרבה, יש לו הרבה 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 מה לתת לי, יש לי הרבה הרבה מה לקבל ממנו. אבל חוץ מזה, יש פה גם סגולה. אני לומד אצל רב, גם בגלל שאני מקבל ממנו הרבה, וגם כי דרך זה אני מחובר להר סיני. אני מחובר לאלוקים. זה לא רק השתלשלות גיאוגרפית. זה לא רק לספר, הוא למד את לו. באמת, יש משהו סגולי ברב. זאת אומרת, אני בתור תמיד יכול לקבל מהרב שלי משהו שהוא יותר גדול מהרב שלי. אני יכול לקבל משהו יותר גדול מהרב שלי. זה תלוי בי, זה לא תלוי ברב. כששמואל נמצא עם אלי, הוא פוגש את אלוקים. זה באמת ככה. זה לא ציטוט, אנחנו מצטטים אותו. הוא באמת חווה. כשהוא לפני לי, הוא משרת את השם. הוא מת מפחד, אבל אתם מבינות איזה פחד זה. זה יראת רוממות. יש בו משהו שהוא לא... הוא משתחרר מהחיים הקטנים האלה. כשהוא נפגש איתו, הוא אף למקום אחר. ראיתי פעם סיפור של שי עגנון. סיפרתי לכם על הרב קוק. שהוא מספר בזיכרונות שלו, שהרב קוק הגיע ליפו, ולא סיפרתי לכם, מספר את זה כל הזמן. סיפורים אפשר לספר. סיפרתי? אז זה גם כן אותו סיפור, נכון? שהרב קוק, היו שתיים בשיעור הזה. חלק ברוב עירת רוממות עפו כנראה לגבעים. זה להיפגש עם אדם גדול, גדול באמת, זה יכול לקחת אותי למקומות אחרים הרבה יותר גדולים מהאדם הגדול הזה. כי מי הוא בשבילי? הוא אמר, סתם העביר שיעור מעניין, או שבשבילי הוא מחבר אותי לנצח ישראל, הוא מחבר אותי שש עברו. לא, דיברתי על איזה שיעור שיכול להיות שהם לא הבינו מילה ממה שהרב קוק אמר, אבל הם לא צריכים להבין מילה, כי הם דרכו נפגשו עם הנשמה שלו, עם מה שהיה בו באמת. אז זה יכול להיות, שנפגשים, יש דבר שנקרא מורה תלמיד חכם. את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי החכמים. זה לא לעשות להם טובה, הם לא מעניין אותם, זה לא מתחיל איתם. זה משהו פנימי בתוכי. אז הנער הזה, מה מיוחד בשמואל? שהוא המשרת את השם, את בני אלי, פסוקי תמורה. לא, אלי זה לא, זה לא השם. אלי זה בן אדם. מדהים, צדיק, קדוש, בטח. אבל לשמואל הרבה יותר מכל זה. כששמואל פגש את אלי, הוא בנה את זה, הוא עבד על זה. טהרת מידות, צניעות, ענווה, חריצות, נתינה, חסד, תפילה. בטח שהוא בנה את זה. אבל בגיל די צעיר הוא הגיע לזה שהוא פוגש את הרב שלו. אז זה לוקח אותו למקום אחר. זה, כשאלי אמר שמואל, שמואל היה הולך להתעלף. קבוע, בלי שחיקה. וכשאלי לא היה שם, אז גם שמואל היה צדיק, אבל לא אותו דבר. לא, זה לא עמדת בנים. זה בכלל, זה באמת. זה לקבל אנרגיה, זה לקבל כוחות. ברוך השם, אני חושב שגם אני פגש צדיקים כאלה, שכשאני איתם אני מרגיש שאני קצת יותר גדול, קצת. יש... זכיתי לשמוע אנשים שכשזה נגמר, אז כאילו מישהו קיבל את האור כשהוא נגמר כזה, כאילו משהו. העולם חוזר להיות כזה קצת יותר אפורי. אז אצלנו אני יודע מה זה פסגות, זה רגעים, אבל שמואל היה שם. שמואל היה שם. וזה פותר את כל הבעיות, נכון? אין לי מספיק דקות בשביל לתרץ את כל הבעיות. אז זה פותר את כל הבעיות, זה קודם כל מתרץ את הקושיות של הרמב״ם, קודם כל. שכששמואל שמע את השם קורא לו אלי, אז קודם כל אמרתי כאילו בבדיחה בהתחלה, נכון? אמרתי שלאלוקים ולאלי יש קול דומה, נכון? וזה סוג של בדיחה, כי לאלוקים אין קול, נכון? אז מה הכוונה? לאלוקים ולאלי יש קול דומה? ממש. זאת אומרת, לאלוקים אין קול, אבל איך אלוקים בחר לדבר עם שמואל? בקול של אלי. ברור. אין לו מיתרי קול. אבל הוא לא דיבר כמו זקנה והוא חשב שזה אלי. אותו דבר היה בסנה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם יצחק יעקב, מה זה קשור לאבא שלך? מה זה אלוקי אביך? אז המדרש אומר, נגלה לו בקולו של אמרם. אלוקים דיבר עם משה באותו טון דיבור כמו אמרם. לאלוקים ולאמרם, תחליטו. אלוקים מדבר כמו אמרם, כמו אלי. הוא מדבר כמו הרב שלך, הוא מדבר כמו אמא שלך. הוא בוחר, זה נכון, זה גם בסאונד, זה משהו רוחני. אבל דרך אלי, השם מדבר עם שמואל. ודרך אמרם, השם מדבר עם משה. ודרך יעקב, השם מדבר עם יוסף. כן? אני לא יודע מה זה דיבורים של אלוקים, אבל זאת החוויה. החוויה היא, שמואל בעצם אף לקומה הרבה יותר גבוהה מהקומה של אלי. הוא מחדש את הנבואה. האלוקים מדבר איתו דרך הכל הטונים, הטוניזציה שלו, אבל יש פה משהו הרבה יותר, זה לא מסר, נכון? אז אמרנו, כשבן אדם מדבר איתך, ואלוקים מדבר איתך, חוויה אחרת לגמרי, והתשובה היא מה? שכשאלי דיבר עם שמואל, שמואל לא הרגיש שבן אדם מדבר איתו. כל פעם שאלי דיבר איתו, הוא חש חוויה, כתוב בשולחן ערוך שחסידים הראשונים כשהם מתפללים, כל תפילה, שלוש פעמים ביום. הם היו קרובים למעלת הנבואה. פעם רב ציודה העביר שיעור להרבה כמרים. אמרו לו, כך הוא מספר, שהוא צריך להעביר הרצאה לפרופסורים לתיאולוגיה. כשהם באו, התברר שהם באו מכל החליפות שלהם וכל זה, שהם כמרים. אז הייתה שיחה כזאת, חוברת כזאת שהתפיסו. אז בסוף הם שאלו שאלות. הם הבינו, החבר'ה האלה, שמדובר באדם רציני, אז שאלו אותו אם הוא זכה פעם להתגלות. פעם הוא זכה. אז הוא אמר להם, יהודי שמתפלל לפי ההלכה זוכה 3 פעמים ביום להתגלות. יש כאלה שיגידו, אז התגלות זה לא משהו. אבל לא, לא פשוט בכלל להתפלל לפי ההלכה. לא יודע כמה יהודים מצליחים להתפלל לפי ההלכה. אבל כן, נזכות להתגלות. החסידים הראשונים, כל תפילה שלהם הייתה קרובה לנבואה. כל תפילה, זה קודם שם ברוך. סימן צדיק חית. כל תפילה הם עפו לשמיים, עפו לא... לא עם כנפיים. מה? זה משהו שכן הוא אומר לעשות. ללכות תפילה. יש לו כמה ספרים כאלה. צריך להתכוון למשל בכל מילה. זה קצת מסובך, מה זה להתכוון? זה סיפור טוב. אז כל פעם שאלי דיבר עם שמואל, שמואל... כשאנשים אחרים דיברו עם שמואל, הוא התנהג להם יפה. רק כששמואל דיבר, זה וואו. זה מעל המילים. אז הנבואה הייתה משהו דומה לזה, זה הזכיר את זה. זה הזכיר את זה. זה לא, הלו, מי זה? אלי, כן. אם אלי היה מדבר את זה, הוא היה פתאום רועד. הוא היה מתחיל להזיע. לא בגלל שאלי הוא מפחיד, אלי... בגלל ששמואל הביט באלי וקיבל מאלי פי אין אורך יותר ממה שאלי יכול לתת לו. כי זה היה צינור בשבילו עד הר סיני, כי הוא פגש את אלוקים בהר סיני. אז ככה פתרנו את הקושיות של הרמב״ם, על זה שהנבואה זה רטט וזיע. אבל עדיין לא פתרנו קושיות של הפשט, שהתחלנו לפתור. שבהתחלה הוא אומר הנני, ואז פתאום הוא רץ לאלי ואומר לו תגיד שזה אתה. אז נחכה עם זה לשבוע הבא, כל טוב.